טוב, אנחנו היום בשיעור הסמכתת בספר המצוות להרמב״ם. בשיעור היומי לומדים שתי פרקים מלכות חנוכה, שזה מקביל לאלה שלומדים שלושה פרקים ליום, וגם מצוות עשה אחת בדיני וענייני אישות. נלמד את לשונה של הרמב״ם. מלכות חנוכה פרק שלישי, הלכה א'. בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזירות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות וטימו התארות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנים עד החורבן השני. הלכה ב', וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום, ב-25 בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. הלכה ג', מפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו 8 ימים האלו, שתחילתם 25 בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס, וימים אלו הם הנקראים חנוכה ומסורים בהספד ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. הלכה ד', כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה, וכבר למדנו בשיעור של אתמול שמי חייב בקריאת המגילה? כולם. והמדליק אותה בלילה הראשון מברך 3 ברכות, ואילו הן: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה ושעשה ניסים לאבותינו וכולי, ושחיינו וקימנו וכולי. וכל הרואה אותה ולא ברך, מי שלא ידליק אלא הוא רואה את נר חנוכה ובזה הוא רוצה לצאת ידי חובה, מברך 2, שעשה ניסים לאבותינו ושחיינו. כל זה מדובר בלילה הראשון. ובשאר הלילות המדליק מברך 2 והרואה מברך 1, שאין מברכים שהחיינו אלא בלילה הראשון. לחיי, בכל יום ויום משמונת הימים האלו גומרים את ההלל. גומרים את ההלל פירושו שאומרים הלל שלם, ומברך לפניו אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל, בין יחיד בין ציבור. גם יחיד אם הוא מתפלל הוא מברך את הברכה ואומר הלל שלם. אף על פי שקריאת ההלל מצווה מדברי סופרים, מברך עליו אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. איך אפשר לברך את הלשון וציוונו על מצווה מדרבנן? כדרך שמברך על המגילה ועל העירוב, שכל ודאי של דבריהם, כל מצווה שהיא ודאית וברורה למרות שהיא מדרבנן, מברכים עליו. אבל דבר שהוא מדבריהם, אבל אם יש מצווה שאומנם מי שתיקן לו את זה חכמים, אבל ועיקר עשייתם לא מפני הספק, חכמים תקנו לעשות את זה לא כפעולה שאתה ודאי, אלא כספק לדוגמה. כגון מעשר דמי, מה זאת אומרת? אם אתה קונה מעם הארץ מעשר, אתה קונה מעם הארץ פירות, ואתה מסופק אם הוא יסר אותם או לא, אז חכמים תקנו שמספק צריך לעשר. אז אתה גם מקיים ציווי של חכמים, אבל אתה לא מברך, כי מלכתחילה הברכה היא רק כשהפעולה היא ודאית, אבל כשהפעולה היא מפני הספק לא מברכים. אין מברכים עליו. למה מברכים על יום טוב שני והם לא תקנו אלא מפני הספק? לפי העיקרון הזה, למה ביום טוב שני בחוץ לארץ מברכים גם בחג השני? הסיבה היא כדי שלא יזלזלו בו. חבב, ולא הלל של חנוכה בלבד הוא שמדברי סופרים, אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים, בכל הימים שגומרים בהם את ההלל. מתי שאומרים הלל זה הכל תמיד תקנת חכמים. והרמב"ם ב-18 יום בשנה מצווה לגמור בהם את ההלל, ואילו הם: 8 ימי החג, הכוונה היא לסוכות, ו-8 ימי חנוכה, וראשון של פסח, ויום עצרת. יום עצרת הכוונה היא חג השבועות. אז זה הימים, בסך הכל 18 יום. אבל ראש השנה ויום הכיפורים אין בהם הלל, לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה. ולא תקנו הלל בפורים, שקריאת המגילה היא ההלל. חזיין, מקומות שעושים יום טוב שני ימים, דהיינו בחוץ לארץ, גומרים את ההלל 21 יום. בארץ יש לנו 18 יום, בחוץ לארץ יש לנו 21 יום. הרמב"ם מפרט מהם. 9 ימי החג, בסוכות יש להם 9 ימים, כי תווסף יום נוסף, ו8 ימי חנוכה, ו2 ימים של פסח, לא כמו בארץ יום אחד, ו2 ימים של עצרת, יומיים של שבועות, אז ביחד 21 יום. אבל בראשי חודשים, קריאת ההלל מנהג ואינו מצווה, ונראה בהמשך שבגלל שזה מנהג, לכן לא אומרים הלל שלם. ומנהג זה בציבור, לפיכך קוראים בדילוג. בדילוג הכוונה היא שלא קוראים את כל הפרקים, אלא מדלגים על שניים. ואין מברכים עליו, שאין מברכים על המנהג. ויחיד לא יקרא כלל, לפי הרמב״ם, אדם שמתפלל ביחידות בראש חודש, לא אומר בכלל הלל. ואם מתחיל, ישלים ויקרא בדילוג כדרך שקוראים הציבור. וכן בשאר ימי הפסח, בכל המועד פסח זה גם רק מנהג, לכן לא קוראים הלל שלם, קוראים בדילוג כראשי חודשים. הלכה ח' כיצד מדלגים, מה מדלגים באותם ימים שקוראים את ההלל לא בשלמותו? מתחילים מתחילת ההלל עד חלמיש למיינו מים, הוא מדלג ואומר השם זכרנו חולי עד הללוקה, הוא מדלג ואומר מה אשיב להשם עד הללוקה, הוא מדלג ואומר מן המיצר קראתייה עד סוף ההלל. זהו המנהג הפשוט. ויש מדלגים דילוג אחר, יש כאלה מנהגים שהדילוגים הם באופן שונה. הלכה תת, כל היום קשר לקריאת ההלל. והקורא את ההלל למפרע, דיינו אם הוא קרא את הפרק המאוחר יותר, ולאחר מכן הוא קרא את הפרק הראשון, לא יצא. קרא ושהה, וחזר וקרא, אף על פי ששהה כדי לגמור את כולו, יצא. ימים שגומרים בהם את ההלל, יש לו להפסיק בין פרק לפרק. להפסיק זה באותם הפסקות, כמו שיש לנו בדיני תפילה, דיני קריאת שמה, אז בין פרק לפרק אפשר להפסיק, אבל באמצע הפרק לא יפסיק. וימים שקוראים בהם בדילוג, אז זה לא מצווה, זה רק מנהג, אפילו באמצע הפרק פוסק. הלכה י' כל יום שגומרים בו את ההלל, מברך לפניו, זה הברכה שקצנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל, ומקום שנהגו לברך אחריו, מברך. אז גם אחריו מברך, כיצד מברך, מהי הברכה שמברכים אחרי ההלל? אומרים ככה, יללוך השם אלוקינו כל מעשיך, וצדיקים וחסידים עושי רצונך, וכל עמך בית ישראל ברינה יודו לשמך, כי אתה השם לך טוב להודות ונעים לשמך לזמר, ומעולם ועד עולם אתה הקל, ברוך אתה השם המלך המעולל המשובח המפואר, חי וקיים תמיד ימלוך לעולם ועד. חי י' א', יש מקומות שנהגו לכפול, מי עודך כי עניתני, עד סוף ההלל. כופלים כל דבר ודבר שתי פעמים. ומקום שנהגו לכפול, לכפול. מקום שנהגו שלא לכפול, אין כופלים. לחי י' ב', מנהג קריאת ההלל בימי חכמים הראשונים, כך היה. אחר שמברך הגדול, שמקריא את ההלל, דיינו החזן, שהוא מקריא את ההלל, הוא אומר את הברכה, מתחיל ואומר, הללוקה, וכל העם עונים, הללוקה. וחוזר ואומר, הללו עבדי השם, וכל העם עונים, הללוקה. חוזר ואומר, הללו את שם השם, וכל העם עונים, הללוקה. וחוזר ואומר, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, וכל העם עונים, הללוקה. וכן על כל דבר, שהרמב"ם סיכום, עד שנמצאו, עונים בכל ההלל הללוקה 123 פעמים. סימן להם, מה הסימן של המספר הזה? 123, שנותיו של אהרון. חי י"ג, וכן, כשהקורא מגיע לראש כל פרק ופרק, הם חוזרים ואומרים מה שאמר. כל הקהל חוזר על המשפט שהחזן אמר בתחילת הפרק. כיצד? כשהוא אומר בצאת ישראל ממצרים, כל העם חוזרים ואומרים, חוזרים אחריו את המשפט ואומרים בצאת ישראל ממצרים. והקורא אומר, הקורא ממשיך את המשפט הבא, בית ישראל מעם לועז, וכל העמונים הללוקה. עד שיאמר אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, ואז זאת הפרק הבא, וכל העם חוזרים ואומרים את המשפט עצמו ואומרים אהבתי כי ישמע השם וכולי, ואת ההמשך הם אומרים הללוקה. וכן כשאומר הקורא הללו את השם כל גויים, כל העם חוזרים ואומרים הללו את השם כל גויים. הלכה י' ד', הקורא אומר אנא השם הושיע נא, והם עונים אחריו אנא השם הושיע נא. אף על פי שאינו ראש פרק, כי מה שאמרנו קודם שבתחילת פרק הקהל חוזר אחריו את אותו משפט, ובהמשך אומרים על אלוקה, וכשמגיעים לאן השם הושיענה, הם חוזרים את אותו מילה, למרות שזה לא ראש פרק. הוא אומר אנה השם מצליחנה, והם עונים אנה השם מצליחנה. הוא אומר ברוך הבא, וכל העם אומרים ברוך הבא. ואם היה מקרה את ההלל קטן או עבד או אישה, עונה אחריהם מה שהם אומרים מילה במילה בכל ההלל. זאת אומרת ככה, אם זה גדול אז הוא אומר משפט ואומרים אחריו על אלוקה, ויצאו ידי חובה במה שהוא אמר. אבל אם מי שיודע להקריא את ההלל בכל רם הוא ילד קטן לפני בר מצווה, אז הוא אומר משפט וכל העם עונים, חוזרים אחריו מילה במילה מה שהוא אומר, כדי שהם יצאו ידי חובה, כי הקטן לא יכול להוציא אותם ידי חובה. זהו המנהג הראשון ובו ראוי לילך. אבל בזמנים אלו ראיתי בכל המקומות מנהגות משונות בקריאתו ובעניית העם, ואין אחד מהם דומה לאחר. אז העם לא מביא את כל המנהגות הנוספים שהוא ראה, הוא רק הביא את המנהג שהוא קובע במנהג הראשון ואומר בו ראוי לילך, זה המנהג כפי שהרמב״ם קבע את הדברים. הפרק הבא, הפרק הרביעי, אומר הרמב״ם בהלכה א', כמה נרות הוא מדליק בחנוכה? מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובין, בין שלא היה בו אלא אדם אחד. והמעדר את המצווה מדליק נרות כמניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד, בין אנשים בין נשים. והמעדר יותר על זה ועושה מצווה מן המובחר, מדליק נר לכל אחד בלילה הראשון, הוא מוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד. זאת אומרת, הרמב״ם אומר ככה, יש לנו במצווה של חנוכה שלוש רמות. יש את המצווה של חנוכה, המצווה הבסיסית, שהיא באופן של נר לכל בית. המצווה המעודרת זה נר לכל אחד ואחד שנמצא בבית. המעודר מן המעודר, מה שהרמב״ם קורא לזה מצווה מן המובחר, זה שגם יהיה נר לכל אחד ואחד, אבל יהיה באופן של מוסיף והולך בכל לילה. אומר הרמב״ם בהלכה בית כיצד, הרי שהיו אנשי הבית עשרה, בלילה הראשון מדליק 10 נרות, ובליל שני 20, ובליל שלישי 30, עד שנמצא מדליק בליל שמיני 80 נרות. חג ג', מנהג פשוט בכל ערינו בספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון, ומוסיפים והולכים בכל לילה, עד שנמצא מדליק בליל שמיני 8 נרות, בין שהיו אנשי הבית מרובים, בין שהיה אדם אחד. זאת אומרת, הרמב״ם לומד, שהוא אומר שהמנהג אצלהם, זה שהמהדרים מן המהדרים, נשארים עם נר לכל בית, אבל מוסיפים מלילה ללילה. חד ד', נר שיש לו שתי פיות, עולה לשני בני אדם. מילי קערה שמן, והקיפה פתילות, אם קפה עליה כלי, כל פתילה ופתילה נחשבת כנר אחד. לא קפה עליה כלי, נעשית כמדורה, ואפילו כנר אחד אינה נחשבת. הלכה ה', אין מדליקים נרות חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא אם שקיעתה, לא מאחרים ולא מקדימים. שכח או הזיד ולא ידליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק. זה הזמן שעד אז הוא יכול עוד להדליק נרות חנוכה. כמה הוא זמן זה? כמו חצי שעה או יותר. עבר זמן זה אינו מדליק. אם עבר בערך חצי שעה או קצת יותר משקיעת החמה, והוא לא ידליק, הוא יותר לא יכול להדליק. וצריך שייתן שמן בנר, כדי שתהיה דולקת והולכת עד שתכלה רגל מן השוק. זאת אומרת, כאשר אדם מדליק את נר חנוכה, סמוך לשקיעת החמה, שיהיה מספיק שמן, שידלק שם חצי שעה ויותר. הדליקה וכבתה, אינו זקוק להדליקה פעם אחרת. נשארה דולקת אחר שקלתה רגל מן השוק, אם רצה לחבותה או לסלקה, עושה. הלכה וב, כל השמנים וכל הפתילות כשרות לנר חנוכה, ואף על פי שאין השמנים נמשכים אחר הפתילה, ואין האור נתלית יפה באותן הפתילות. הרי אנחנו יודעים שיש מסכת שבת, יש פרק שלם, במה מדליקים ובמה אין מדליקים. זאת אומרת שיש בנרות שבת פתילות ושמנים שאסור להשתמש בהם. אבל בחנוכה אין את ההגבלה הזאת. יותר מזה אומר הרמב״ם, ואפילו בלילי שבת שבתוך ימי חנוכה, מותר להדליק השמנים והפתילות שאסור להדליק בהם נר שבת. מה ההבדל? למה נר שבת אסור להדליק רק בשמנים מאוד מסוימים ובפתילות מסוימים? והסיבה היא כי אם זה לא ידלק יפה שמה הוא יבוא בשבת לעשות איזה שינוי וזה אסור, אז למה בליל שבת שהוא חנוכה מותר לבן אדם להשתמש גם באותם שמנים ופתילות שאסור להשתמש איתם לנרות שבת? אומר הרמב״ם, לפי שאסור להשתמש לנר חנוכה בין בשבת בין בחול, ואפילו לבדוק מאות או למנותן לאור האסור. כיוון שאדם יודע שאסור להשתמש בנרות חנוכה, אז אין חשש שמה הוא ישכח ויעשה שינוי בליל שבת. הלכה זין, נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ, בטפח הסמוך לפתח, על שמאל הנכנס לבית, כדי שתהיה מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל. ואם היה דר בעלייה, אם אדם היה גר בקומה שנייה, מניחו בחלון הסמוכה לרשות הרבים. ונר חנוכה שהניחו למעלה מ-20 אמה לא עשה כלום לפי שאינו ניכר. הלכה ח', בימי הסכנה מניח אדם נר חנוכה בתוך ביתו מבפנים, ואפילו הניחו על שולחנו דיו. וצריך להיות בתוך הבית נר אחר להשתמש לאורו, כי אם אתה מדליק את הנר בתוך הבית, במיוחד בזמנם שהשתמשו בנרות, אז כמובן לא להשאיר רק את נר חנוכה, כי אסור להשתמש לאורו, צריך שיהיה נר אחר. ואם הייתה שם מדורה, אינו צריך נר אחר. אם אדם משתמש בבית שלו במדורה להאיר את הבית, אז הוא לא צריך עוד נר נוסף, אז הוא יכול להדליק את נר חנוכה וזה מספיק. ואם אדם חשוב הוא שאין דרכו להשתמש למדורה, צריך נר אחר. אחת את נר חנוכה שהדליקו חרש, שוטה וקטן, או עובד כוכבים, לא עשה כלום עד שידליקנו מישהו חייב בהדלקה. הדליקו מבפנים, אם אדם הדליק נר חנוכה בתוך הבית, הרי אמרנו קודם שמצווה להניחו מבחוץ. מה יהיה אם אדם הדליק את הנר מבפנים והוציאו דלוק והניחו על פתח ביתו, לא עשה כלום עד שידליקנו במקומו? המצווה היא, אם זה לא בימי הסכנה, להדליק אותו בחוץ. אחז הנר בידו ועמד, אם הוא עמד עם הנר ביד, הוא חשב שהוא כאילו כמו חנוכיה, אז מה זה משנה? הוא חשב אם הוא שם את הנר ומדביק אותו על החנוכיה או על הקרקע או על מקום, על מקום גבוה בגובה מסוים, הוא מחזיק את זה ביד, לא עשה כלום. למה? שהרואה אומר לצורכו הוא עומד, מי שרואה את זה לא שם לב שזה נר חנוכה. הששית שהייתה דולקת כל היום כולו למוצאי שבת מחבה, הוא מברך ומדליקה, שההדלקה היא המצווה ולא ההנחה. מותר להדליק נר חנוכה מנר חנוכה. לך י' חצר שיש לה שני פתחים בשתי רוחות, צריכה שתי נרות, צריך לשים גם בפתח הזה וגם בפתח השני. מדוע? שם היום רואה עוברים ברוח זו לא יניח נר חנוכה. אבל אם היו ברוח אחת, אבל אם שתי הפתחים הם באותו צד ובאותו כיוון, מדליק באחד מהם, מי שרואה ישים לב שיש לו נר חנוכה בפתח השני. הלכה י' אורח שמדליקים עליו בתוך ביתו, אינו צריך להדליק עליו במקום שנתארח בו. אם בבית שלו הפרטים מדליקים נר חנוכה, והוא עכשיו גר ביחד עם אחרים כאורח, אז הוא יצא ידי חובה בנה שמדליקים עבורו בביתו. אין לו בית להדליק עליו בו, צריך להדליק במקום שנתארח בו, הוא משתתף עם האם בשמן. אם אין לו בית פרטי והמקום היחיד שהוא כרגע נמצא זה כשהוא מתארח, הוא צריך להשתתף בשמן כדי לצאת ידי חובה בבעל הבית שמדליק במקום ששם הוא מתארח. ואם היה לו בית בפני עצמו, אם הוא מתארח במקום יש לו חדר נפרד, אף עוד מי שמדליקים עליו בתוך ביתו, צריך להדליק בבית שהוא בו מפני העוברים. אם הוא גר ביחידה נפרדת, אז העוברים ושבים לא יודעים שהוא אדם שיש לו בית במקום אחר, כדי שלא יחשדו בו, צריך להדליק נרות חנוכה גם במקום שהוא מתארח שם. חיות ב', מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס, ולהוסיף בשבח הקל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יוכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו, ולוקח שמן ונרות ומדליק. חיות ג', הרי שאין לו אלא פרוטה אחת, ולפניו קידוש היום והדלקה נר חנוכה. יש לבן אדם אפשרות לקנות או שמן לחנוכה, או לעשות קידוש. אז מה הוא מקדים? מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה, על היין לקידוש היום, שיקנה עדיף שמן נר חנוכה ולא יין לקידוש. מדוע? הועיל ושניהם מדברי סופרים, מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זיכרון הנס. הלכה י' וזה הלכה האחרונה לפרק הזה, היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה. יש לו אפשרות לקנות או עם אותו כסף או נר לשבת או נר לחנוכה. או נר ביתו וקידוש היום, או יש לו אפשרות לקנות יין לקידוש, או נר לשבת, נר ביתו קודם. נר ביתו קודם גם לחנוכה, נר ביתו קודם גם לקידוש. משום שלום ביתו. שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. ידוע שבמגילה של אישה סוטה, אז אנחנו מוחקים את המגילה, אפילו שיש שם השם שמיים, כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. לכן מכיוון שגדול השלום, אז הוא קודם לכל דבר אחר, לקידוש ונר חנוכה.
צבא הרש י"ג. הציווי שנצטווינו לבעול בקידושין. יש מצווה שאדם מתחתן, אז הוא חייב לעשות את זה בצורה מקודשת על פי כללי התורה. ויש שלושה דרכים איך אדם יכול לקנות את האישה כדי שתהיה שלו על פי תורה, בקדושה. אז רמב"ם מפרט מה הם שלושת הדברים, במתן דבר ביד האישה, או בשטר או בביאה. אלו שלושת הדרכים שאדם יכול לקנות את אשתו. וזוהי מצוות קידושין. והרמז על כך, איפה מרומז בתורה שיש שלושה דרכים אלו, כסף, שטר או ביאה, שדרכם יכול אדם לקנות אישה על פי תורה. אמרו, כתוב בפסוק, ייקח איש אישה ובעלה. מהלשון הזה מה אנחנו למדים? משמע שקונה בביאה. עכשיו אנחנו צריכים להביא הוכחה גם לגבי האופנים הנוספים. ואמר, כתוב בפסוק, ויצא והייתה. זאת אומרת שהתורה משווה כאן בין יציאתה מבעלה, דיינו בין הגירושין שלה, לוהייתה לנישואין שלה. אז רואים ככה, כשם שהיא יציאתה בשטר, ככה הוויה בשטר. כמו שאישה מתגרשת מבעלה, אז זה בא באמצעות שטר, ככה יש אופן של כניסה לנישואין, גם כן על ידי שטר. עכשיו נשאר לנו הוכחה לגבי האפשרות הראשונה שזה כסף. לכן למדנו שהיא נקנית בכסף, מאיפה? ממה שנאמר באמה עברייה אין כסף. כתוב באמה עברייה שאם האד בה מחר את הבת שלו כשהיא הייתה קטנה, מחר אותה לאמה, אז אם היא מקבלת סימני נערות, אומרת התורה שהיא יוצאת מהאדון שלה, משתחררת. הפסוק אומר ויצא חינם, אין כסף. שואלים בגמרא, אם כתוב יצא חינם, האדון לא מקבל שום דבר, אלא עצם הדבר שהאמה קיבלה סימני נערות אז היא יוצאת, למה צריך להוסיף את המילה אין כסף? הרי ברור שאם זה חינם אז אין כסף. אומרת הגמרא, אמרו אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, ומה נאהב? מה זאת אומרת? הבעל הבית הזה שלקח את האמה העברייה לאמה, ואם היא יוצאת ומשתחררת ממנו בסימני נערות, היא יוצאת בלי כסף. אבל יש אדון אחר שאם היא תצא ממנו, אז אותו אדון כן יקבל כסף. מי זה? האבא כשרוצה לחתן את הילדה שלו כשהיא קטנה, אז שהוא מחתן אותה כשהיא קטנה, אז הבעל שבעצם קונה אותה נותן כסף, רק הוא לא נותן את זה לאישה כי היא קטנה, הוא נותן את זה לאבא שלה, וזה מקנה אותה לבעלה. אז מזה למדים שיש צורת קניין על ידי כסף. אבל קידושין דאורייתא הם בביאה. מדאורייתא הקידושין זה בעיקר נעשה על ידי ביאה. כמו שנתבהר בכמה מקומות בכתובות בקידושין ונידע. כמה מקומות באותם שלושה מסכתות מבואר הנושא. וכבר נתבהרו דיני מצווה זו בשלימות, כל המצווה הזו של קידושין עם כל ההיבטים שלה, איפה הם מפורטים, במסכת המיוחדת לכך, כלומר מסכת קידושין. בפירוש אמרו על קידושין בביאה שהם דאורייתא, שם כתוב גם במפורש שקידושין בביאה זה מדאורייתא, והנה נתבהר שמצוות קידושין דאורייתא, ולכן זה נחשב כאחד מתרי"ג מצוות, שהרמב"ם פירט את זה כמצווה הרי שי"ג.